חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם, תודה, ודרכו קשתם להפיל עני ואביון, לטבוח ישרי דרך. חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. כלומר, זה מדבר נגד רשעים שאוחזים בחרב. כשאוחזים בחרב זה במלחמה. ובסוף, אלה שמשתמשים בכלי החרב, כלי המלחמה, הם, או בקשתות, אז בסוף הם נופלים בידי אמצעי הכיליון שלהם. זה מעין דברי הלל, או הלל הוא מעין דברי זה שאמר, על דעתיו תתפוך, בסוף מטיפה יחיתופון. ופירוש הרמב״ם שם, בפירושו למשנה באבות, שכאשר אדם משתמש באלימות, הוא מזמין אלימות. כלומר, אדם יוצר אווירה. אם האווירה היא אווירה אלימה, אז אין פלא שאלה שמשתמשים באווירה הזאת, סופם גם הם ליפול בידי הכלים שהם בעצמם יצרו. חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשברנה. עד כאן הפסוק. כך פתח רבי תנחומה. אגב, מה פירוש הביטוי פתח? יש כאלה שהסבירו שהמילה פתח פירושו הדבר שהוא פתח צוהר בחוכמה. לא שהוא התחיל את השיחה שלו, אלא שהוא פותח הבנה. זה הסגור. מה שהוא פתח? חרב פתחו רשעים זה קין. שפתח בהריגת הבל אחיו קודם שנהרג אדם בעולם. כן, הרי רצח זה דבר שיש לו התחלה. זה מעניין, מה זה אומר? שאפשר היה גם לא להרוג. נכון? מה? מה? כן, כלומר, קין הראשון שפתח, אם הוא לא היה פותח, אז זה לא היה נפתח. אולי מאוחר יותר. אבל זה אומר שזה לא פטלי, זה לא גורל שאי אפשר להימלט ממנו שיש רציחות בעולם, היה אפשר שיהיה עולם בלי רציחות. כן? זה מעניין, כי אפשר להגיד שהרציחה היא בטבע האדם. יש תחרות בין בני אדם, ולכן זה מובן מאליו שיהרגו אחד את השני, נכון? אבל למרות זאת היה אפשר לקבור. מה? אז היה אפשר שיהיה עולם בלי מלחמות. מעניין, לא? מה זה עולם בלי מלחמות? איך זה היה נראה? Imagine, all the people, כן?
באופן כלל, כל המידות הרעות אפשר להגיד שאפשר להתדבר עליהן.
נכון, נכון. כל המידות הרעות, כולל המידה הזאת של הרציחה, היה אפשר להתגבר. מה? רוב ההיסטוריה יש רציחה. רוב בני האדם מסכימים לרציחה. כי הרי מה קורה? יש מדינות, והמדינות עסוקות בהכנת כלי ההשמדה של אחד את השני. זאת אומרת, התקופות שבהן אין מלחמות בהיסטוריה, תקופות נדירות מאוד. זה כמעט ולא קרה. בשעה זו שאנחנו מדברים, יש מלחמות בעולם. עשרות מלחמות בכדור הארץ, כן? הקטן שלנו, יש עשרות מלחמות. זאת אומרת שדרכם של בני אדם, או לעשות מלחמה, או להסכים למלחמה.
או להתכונן אליה.
או להתכונן אליה, כן. מה אתה אומר? נכון. בעולם שבו כל הזמן יש רציחות, אז אנחנו מצווים גם להרוג. אי אפשר, ברומא יהיה רומאי. מה? אם לא היו רוצחים, אז לא היינו צריכים להרוג אף אחד. נכון? שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אבל אם לא היה שופך דם האדם, אז לא היה צריך באדם דם שופך?
יש דברים שגם אם הוא לא היה יורגים
לא, אבל זה כל זה תולדה. זה תולדה. כלומר, אלמלא שיש בעולם רציחה, אז גם העבירות האחרות לא היו נענשות ברציחה. בהריגה. כן, כן, זה מה שאומר. אבל למה זה מובא פה הסיפור הזה? כי מדברים על המלחמה בימי אמרפל, והיא בימי אמרפל. זאת המלחמה הראשונה שהתורה מדברת עליה. אז חז"ל מתייחסים למלחמה הזאת כמלחמה הראשונה בעולם. לא בטוח שלא היו מלחמות מקודם, בטוח שהיו מלחמות מקודם. אבל הופעת המלחמה בימי אמרפל היא ההזדמנות לברר את מהות המלחמה. ולמה אנשים הורגים אחד את השני, ולכן מתחילים בזה שחרף פתחו רשעים. היה אפשר לא לפתוח. בסדר? טוב. כן. בני אדם מסכימים להיות מנוהלים על ידי משטרים שמפעילים כוח. כוח שעשוי בבוא הזמן לשמש למלחמה. נכון? יבוא יום, לא יישג, וחיטטו חרבותם לעתים. כלומר, יהיו חרבות, לא ידעו מה לעשות עם זה. טוב, בוא נעשה מזה את חפירה. כן?
כן, אבל גם ההסכם זה תנאים מסוימים.
לא הבנתי. לא הבנתי, מה אתה אומר?
גם האנשים שמוכנים להיות בשלטון שהוא מופיע עליהם כוח, זה עם הגבלות מסוימות.
ברור, יש הגבלות. אין שלטון שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אבל השלטון, אבל זה דבר מקובל שהמדינות נלחמות זו בזו. נכון? זה שהיום רואים את המלחמה כמשהו שמתחיל להיות לא לגיטימי, זה חידוש של המאה ה-20. בסדר? לפני כן, מקובל, יש מלחמות. אם כי גם היה בימי הביניים, היו מה שנקרא, ואפילו גם מקדם, זמנים שבהם אסור להילחם. למשל ביוון, בזמן המשחקים האולימפיים, אין מלחמות. כן? מה אתה אומר? וגם היה בימי הביניים אצל הנוצרים, שבחגים מסוימים לא נלחמים.
בגמר המונדיאל, לא שולחים טילים
מהחמאס. נכון, וגם אצל המוסלמים יש מושג כזה, זמנים שבהם השבטים לא נלחמים זה בזה. זאת אומרת שכבר הרעיון, התחלת הרעיון של הגבלת המלחמה, זה כבר התחיל מימי קדם. אבל באופן כללי הנורמה היא המלחמה. מה אתה אומר? מה אתה רוצה לומר? בזה
שכתוב.
בסדר, אם נקבל את ההבחנה הזאת. טוב. בעברית של ימינו יש הבחנה, לא בטוח שבימי קדם. טוב. חרבם תבוא בליבם, זה למח שהרגו. ברור? זאת אומרת, יש איזשהו שלב שמי שמפעיל את האלימות, האלימות חוזרת אליו. אז הדגם הראשון שאנחנו מוצאים לזה, זה למח. בסדר? טוב. דבר אחר. חרב פתחו רשעים, זה חנון בן נחש. מה לא טוב בפירוש הראשון שצריך להגיד פירוש שני? מה משלים? למה? אז כנראה שחסר משהו בפירוש הראשון. מה הסיפור של למח? בוא נשאל אותו. מה הסיפור של למח? ו? נכון.
הוא מספר שהוא רואה מישהו,
בגלל שהמישהו לבצע
אותו.
כן, אז בקיצור שם כתוב על למח, וכי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, שהוא בטעות הרג את הסבא רבא שלו, את קין. בסדר? הוא היה קצת עיוור, הוא חרא שזה חיה, בקיצור, הרג אותו. אז זה למח. לפי אחד המדרשים, יש כמה מדרשים. טוב, אבל מה לא טוב בזה? שזה לא בימי דוד. הרי דוד כותב את ספר תהילים, הוא מדבר על רשעים שהוא רואה אותם בפועל, לפניו. כן, חרב פתחו רשעים, אז מה? אז מה שאומר כאן, מה? התחיל, אבל אתה רואה שדוד מדבר בלהט, הוא לא מדבר על משהו תיאורטי מלפני אלפי שנים. לכן, נכון, אבל אז אנחנו מחפשים משהו שבימי דוד מדבר אליו. אז חרב פתחו רשעים צריך מישהו בימי דוד. זה חנון בן נחש. מה החיסרון בשני? שזה לא פתיחה. זה כבר התחיל בימי קין. כלומר, חייבים לחבר את זה עם זה. זה כלל גדול בדבר אחר, כן? שכל פירוש לעצמו לא עומד. סביר. מה?
ויהיה חנון בנחש?
זה כתוב בספר שמואל, אני לא מבין. וכי חשוד אתה שלא למדת את ספר שמואל ב' מימיך? טוב, כיצד? אתה יכול פשוט לסתכל בשמואל ב' פרק י'. כיוון שמת אביו, מי זה אביו? נחש. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו, ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, זקנם, ויכרות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם. זאת אומרת, זה היה בעצם הכרזת מלחמה של חנון מלך עמון נגד דוד. אגב, דוד עשה שם חטא. מה החטא? לא. לא תדרוש שלומם וטובתם. ומיד שמת נחש, אז דוד בא ודורש בשלום עמון. כן? אז הוא עבר על לא תדרוש שלומם. על מי נאמר לו תדרוש שלומם וטובתם? דווקא על המלך. כי מי הולך לדרוש בשלום עמון? זה אומה אחרת בכלל. אתה שאתה לא מלך, ואתה חי בארץ יהודה, זה לא מעשי עבורך לדרוש בשלום עמון. ברור שלא תדרוש שלומם וטובתם, זה נאמר על מי שדווקא אחראי על היחסים הבינלאומיים. ולכן, דוד, אצלו זה שייך, לא תדרוש שלומם. כן. איך דוד נפל בפסוק מפורש? יכול להיות שהוא חשב שמכיוון שחנון, שנחש התנהג איתו יפה, אז מותר לו להשיב לו. כן? כן. האם להתפלל על עמון ומואב? זה מעניין, זה מעניין. האם אפשר להתפלל על עמון ומואב? יכול להיות שלא. אם כתוב לא תדרוש שלומם וטובתם על עמון ומואב, משמע של עמון ומואב אתה לא דורש. נכון? לא יודעים מי זה עמון ומואב. כן, זה הרמב״ם מפרש. אסור, הרי לא יבוא עמוני ומואבי בגלל השם עד עולם, נכון? אז לפי זה אתה לא יכול להתחתן עם שום גר. למה? כי אולי הוא עמוני ומואבי. מה ההלכה אומרת? כל די פריש מרובה פריש, לא אכפת לנו, נכון? אז גם פה, אתה לא יכול להתפלל על עמון ומואב, אבל על שאר האומות אתה יכול להתפלל. כן. יש לי אפילו הוכחה, היה לפני כמה ימים, הייתה תפילה בכותל על גויים.
קורונה?
מה? כן, על הקורונה, כן. התפללו שם רבנים חשובים, על הסינים והכל. כן. טוב, מיד שלח חנון לארם נהריים ויזכור מהם 32,000 רכב. חוץ מן ריבי רבבות אוכלוסין שהיו לו ובאו וחנו כולם במקום אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע בחרב פתחת, חרבך תבוא בליבך. עמדו יואב ואבישי והרגו כולם שנאמר, ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם וינוסו מפניו. אגב, לגבי זה שהוא גילה חצי זקנם, ואז מה אמר דוד? שבו ביריחו, נכון? שישה חודשים, עד אשר יצמח זקנכם. שואל הרב עובדיה יוסף שאלה יפה. ממה הם התביישו? שיש להם חצי זקן. אז שיורידו את החצי השני, לא התביישו. נכון? למה זאת לא הייתה העצה? מה? כי זה היה בושה להיות בלי זקן בכלל. עוד יותר. זאת אומרת, בימי קדם לא היה דבר כזה שאדם יהיה בלי זקן. מה? כן, כן. התביישו. מה? לא, חצי זקן זה ברור שהכוונה חצי, ככה, מימין או מימין או משמאל. זה כאילו זה הביזיון, כן? למה מה? מי אמר שאין התייחסות לחטא של דוד? אז המדרש לא הביא, המדרש צריך להגיד הכל. למה המדרש לא מתייחס לדוד ובת שבע? כי המדרש לא עוסק בכל. לא הבנתי, התורה...
קדמה על הרצח של...
לא, למה? התורה ניתנה הרבה יותר מאוחר. לא תרצח, זה נאמר בהר סיני. הר סיני זה כמה אלפי שנים אחרי המעשה של קין והבל. מה?
זה היה משתנה בהתאם ל...
אם לא היה רציחה בעולם, לא היה כתוב בתורה לא תרצח.
אבל
פשוט. אתה שואל האם התורה של מעלה היא זו שקדמה. אני תמה על עצם השאלה. וכי אינך יודע? ברור. למשל, אם פרעו היה אומר למשה, יאללה תצאו ממצרים. אז היה חג הפסח? היה חג הפסח. נכון? אז כלומר, התורה היא פונקציה, הופעתה של התורה היא פונקציה של המאורעות שהביאו למצוות כפי שהן כתובות בתורה. נכון? הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, זה בטוח. לרשום? לתת לנו תורה ש... אפשר, אבל למה להגיד את זה? למה להגיד את זה? למשל, כתוב בתורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. ילדו לו בנים, האהובה והצנועה. והיה בן הבכור, הבן הבכור לסניה, והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה הבכור. כי את הבכור, בן הסנועה, יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. שמת לב לעריכות העצומה, כמה פסוקים התורה מקדישה למקרה נדיר ביותר. שתי נשים, ודווקא הבכור הוא של הסנועה, והוא רוצה להנחיל, וזה, והתורה אומרת. זה אפשר לכתוב את זה בתורה שבעל פה, להעביר את זה בתורה שבעל פה, בשביל מקרה כל כך פרוד. יש הרי הלכות מרובות מאוד שנרמזו בתורה ברבע פסוק. ופה התורה מעריכה. למה? כי היא לומדת את הלקחים ממה שקרה, כשהיה איש אחד חשוב מאוד שהיו לו שתי נשים, האחת האהובה ואחת צנועה, והוא העדיף את הבכור של בן האהובה, נכון? בן האהובה. יעקב, ובגלל זה ירדו אבותינו למצרים. אז התורה אומרת, הנה, לומדים את הלקחים. אם זה לא היה קורה, זה לא היה כתוב בתורה. בסדר. על ידי זה ירדו בני ישראל למצרים. כתוב, הרי לעולם, אל יבדיל אדם בין הבנים, שבגלל שני סלעים מילת שיעקב נתן ליוסף, ירדו אבותינו למצרים. כתוב, פורש בגמר. מה? אז לא היה, בסדר, אז גם זה, אבל הגמרא אומרת שבגלל זה ירדו אבותינו למצרים. אז אתה כבר נכנס לשאלה, מחלוקת המהר"ל ורבי יצחק אברבנאל, כן? על מה גלות מצרים? האם זה עונש על חטא בחירת יוסף, או שבה זה בעצם רק משחק מחור מראש, שכבר היה כתוב, בסדר. לא נולדנו אתמול, מה? כן, הרי ידוע תדע כי גר יזרח, זה לפני מכירת יוסף. הסימן שלא בגלל מכירת יוסף. אז למה? זה התגלגל ככה. על ידי מכירת יוסף זה התגלגל. טוב, הלאה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע בחרב פתחת, חרבך תבוא בליבך. עמדו יואב ואבישי והרגו כולם, שנאמר ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם וינוסו מפניו. מה זה קשור למלחמה בארם? כי הוא שכר בעצם את חיילי ארם. בעצם זה נראה לך שארם הם אלה שעשו את המלחמה. מה? נראה לך שארם הם אלה שיזמו את המלחמה, בעצם זה היה תוכנית של חנון. כן, הוא זה ששלח אותם. למה לא? הם שרי צבא, לא? מה? אתה בטוח? פה הפסוק הזה. טוב, כנראה ש... לא מספיק רק יואב. נו. דבר אחר, חרב פתחו רשעים, אלו ארבעה מלאכים, אמרפל וחבריו, שעדיין לא הייתה מלחמה בעולם, באו אלו ופתחו בחרב ועשו מלחמה. הפירוש הזה הוא קודם כל הופך להיות פירוש יותר כללי, ב' הוא מסביר מדוע החרב, כי הרי אין לנו בתורה ידיעה שקין השתמש בחרב כדי להרוג, נכון? הרי יש כל מיני דעות איך הוא הרג אותו, חנק אותו, אבן וכו'. כן, מה אתה אומר? רשעים גם שון רבים, כן. אולי גם, ברור. אז זה צריך להיות מאורה של שימוש בחרב על ידי רבים. איפה מצאנו את זה? אמרפל וחבריו. עשו מלחמה. איך עושים מלחמה? בחרבות. מה? חנון, מה יש לו? כן, אבל זה לא פתיחה, זה לא פתיחה. פה זה הפתיחה, זה המלחמה הראשונה בעולם. לכן, בסוף יש לנו את הפירוש שזה אמרפל וחבריו, שעדיין לא הייתה מלחמה בעולם, באו אלו ופתחו בחרב ועשו מלחמה. אגב, בפסוק, אמנם כתוב אמרפל כמלך ראשון, והיה בימי אמרפל מלך שינר, אריוך מלך עשה כדור לעומר הוא כבר שלישי, אבל אחר כך כתוב כדור לעומר והמלכים אשר איתו. אז השאלה היא, מי עומד בראש הקואליציה הזאת של מלכים? לפי התורה, פשט התורה, כדור לעומר. אבל תמיד רואים שהמדרשים אומרים אמרפל. כנראה שאמרפל הוא היוזם. בפועל, הפיקוד, כן, נמרוד. הפיקוד עובר לכדור לעומר. בסדר? יכול להיות, יש איש ביצוע. לא יודע איך זה קרה בדיוק. יכול להיות ש... מה היה באמרפל הראשון? לא הבנתי. שמה לא נאמר על אמרפל. נאמר על קין. זה תירוץ, זה גם תירוץ, נכון? כן, מה אתה אומר?
אפשר לומר שהאמרפל והמלכים זה הכלל, כי זה עמים שנלחמו, והדוגמה הזאת זה פרט בעצם?
זה מה שאמרתי. כן, ארבע מלכים, אמרפל, וחבריו, שעדיין לא תהיה מלחמה בעולם, באו אלו ופתחו בחרב ועשו מלחמה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם פתחתם בחרב להפיל עני ואביון, חרבם תבוא בליבם, עמד אברהם והרגם. איך זה חרבם? יוזמת החרב שלהם חוזרת אליהם, זה הכוון. אלא אם כן אומר שאברהם גדל אצלם, זה גם אפשרות. משנער בה. ודאי, ויקם כתוב, לא? מה זה ויקם?
הוא הרג את המלאכים?
יכול שהוא הרג גם את המלאכים, כן. הרי בכלל, ויקם בתנך זה מילה יפה בשביל להגיד הרג. נכון?
מכה איש ומת.
מכה איש ומת, כן. אז ויקם, כן, שהרג אותם. יכול שהוא הרג את המלאכים, כן, בבקשה.
איך אברהם יכול לנצח את כל המלאכים?
לא, כתוב שמה... וישמע אברהם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו 18 ו-300 ואחר כך ויחלק עליהם ללהו ועבדיו ויקם ואחר כך ענר ישקול וממרה בעלי ברית אברהם. אז יש, כמה, יש לו צבא, צבא של כמה אלפי אנשים.
עדיין נצח כמה מלאכים.
318 ו-18. עכשיו שים לב שמדובר במלאכים, ארבע מלאכים, שניצחו חמישה, ולקחו בשבי את העם ואת הרכוש, נכון? עכשיו, צבא של ארבעה מלאכים, שעכשיו נמצא אחרי מלחמה מרובה, הם היכו את הרפאים באשרות קרניים, ואת הזוזים בעם, ואת האימים של קריאתיים, ואת החורים בהרירם סיר, בקיצור, הם הרגו הרבה, נלחמו הרבה, ועכשיו הם הולכים עם שבי עצום, ועם רכוש. אז איך הם הולכים? לאט. הם עייפים. והם צריכים לשמור על השבויים. ואברהם מתנפל עליהם בלילות. אז זה קל. זה גרילה. כן, אבל אני אומר, בצד הפשט. בוא נראה, לפני החול. לפני החול. הוא נלחם בהם באסטרטגיה מאוד טובה. מלחמות גרילה, התנפלויות ליליות. על צבא עייף, שאין לו תאורה, ומצוין. בסדר? והוא רודף את דן. מעניין, מאיפה זה דן? איפה זה דן? כן, כן, איפה זה דן? זה קיבוץ דן, נכון? כן, כן. זאת אומרת, אז דרך איפה הוא רדף אותם? מסדום עד דן. מה יש שם? הבקעה, נכון? למה הם הולכים בביקר? הם באו בהתחלה מהר סעיר, כלומר מההרים, נכון? רפאים באשתרות קרניים וכולי, זוזים בעם. אבל עכשיו שהם הולכים עם כל השבי, הם צריכים מקום שטוח. אז הם הולכים לאט במקום פתוח ושטוח. ואז לכן לאברהם יותר קל להילחם בהם. בסדר? כתוב לכן, וירדוף את דן, אחר כך, וירדפם את חובה אשר משמאל לדמשק, זה יותר קשה. כן? כתוב פעמיים הרדיפה. טוב. עמד אברהם והרגם. עכשיו, מה זה אומר? עמד אברהם והורג אותם. מה יש לפני כן? לפני כן, ראינו שלמך הורג את קין. וראינו שיואב ואבישי הורגים את הצבא של ארם. ועכשיו זה אברהם שהורג את אמרפל ואת המלאכים. מה ההבדל? ההבדל הוא בנטילת האחריות. כשלמך הורג את קין, הוא עושה את זה בטעות. נכון? אז עונשו של קין אמנם נעשה בידי אדם, באדם דמו יישפך, אבל באדם שלא מתכוון לזה. מה? הוא ירה בו. בטעות, ירה בו בטעות. כן? אז למך לא התכוון להרוג את קין, יצא לו. כן? אחר כך, אבישי ויואב, הם כבר מתכוונים, נכון? הם מתכוונים להרוג את הרם. אבל זה הייתי אומר, מה?
הרגתי את
מה אתה רוצה לומר בזה? איש הרגתי לפיצי, טוב, על הפסוק הזה אפשר להתווכח במיליון אופנים, נכון? הפסוק לא ברור, אז אפשר להגיד מה שרוצים, נכון? זה פירוש אפשרי, נכון? זה לא הפירוש היחיד. אפשר לפרש את הפסוק הזה איך שרוצים, כי הפסוק לא ברור. אפשר לפרש איך שרוצים. ראיתי? טוב. כן, השאלה מה עם העונש? העונש על ההריגה. אז אצל קין והבל, קין הוא הרוצח, והוא נרצח בטעות על ידי למך. אחר כך חנון בן נחש, הוא מבזה את שלוחי דוד, הוא בעצם מכריז על מלחמה ומגייס את ארם, והוא נהרג על ידי, כלומר כל הצבא הוא נהרג על ידי יואב ואבישי, שזה התפקיד שלהם, להיות גנרלים, שילחמו, כן? אבל כאן, אברהם שבא, זה בעצם החלטה מוסרית שלו לצאת למלחמה. הוא יכול היה לא להתערב, נכון? והוא מחליט באופן מודע להתערב ולהרוג את המלאכים האלה. מה? זה מראה על התקדמות מוסרית. התקדמות מוסרית, שיש בעולם רשע, צריך להילחם ברשע. נכון. ההתקדמות לא כרונולוגית, ההתקדמות היא תיאורית. איך ידעת? טוב. פרק ח'. ויהי בימי אמרפל. ילמדנו רבנו. זו שאלה הלכתית. הכותב כל נכסיו לעבדו במתנה, מהו שיצא לחירות, כך שנו רבותינו, הכותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות, ואם שיער קרקע כלשהו לא יצא לחירות. למה? הרי אם אדם כותב לעבדו, כל הנכסים שלי שלך, זה כולל גם את העבד עצמו. ולכן העבד יצא לחירות, כיוון שנתנו לו כל נכסי האדון במתנה. שיער קרקע כלשהו, אז הוא אומר לא, לא יצא לחירות, כי אולי הוא התכוון בשיעור, לאותו עבד, לאותו עבד, אבל בסדר הוא לא נתן לו כלום, נכון? לא יצא לחירות. רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין, הבר חורין, עד שיאמר כל נכסי הנתונים לפלוני עבדי חוץ מחפץ אחד שבהן. שזה, החפץ האחד יכול להיות העבד. מעשה באחד שהלך למדינת הים, והיה לו בן אחד, יושב ועוסק בתורה בארץ ישראל. כיוון שהגיע זמן מיתתו, כתב כל נכסיו ומתנה לעבדו, וכתב לבנו שיבורר לו חפץ אחד מכל נכסיו שנתן במתנה לעבדו. כיוון שמת, כנס העבד את כל הממון ונטל אותו עם כתב המתנה ובעלו לארץ ישראל ואמר לו מת אביך וכתב לי דייתיקי, או דייתיקי, נכון? מכל נכסיו בלבד שתבראו לו לך חפץ אחד מן הכל. מה עשה הבן? הלך אצל רבו וסיפר לו המעשה. אמר לו רבו, אביך חכם גדול היה, ובקי בדינין. אמר, אם אניח כל יחסי ביד עבדי, הרי הוא גונב אותם ומפסידן. אלא אני כותבן לו במתנה כדי שיזהר בהן. יהיה בני בורר לעצמו חפץ אחד מן הכל, ועכשיו לכשתלך עמו לבית דין ויוציא אותו דייתיקי, אמור לפני בית דין, רבותיי, כך ציווה אבי, שאני בורר לעצמי חפץ אחד מכל, איני חפץ בעולם, אלא עבד זה, ותקנה את הנכסים ואת העבד. עשה כך, מסרו בית דין בידו את הנכסים ואת העבד, שאין עבד שקנה נכסים, העבד והנכסים של רבו. ברור, פטנט לא רע, נכון? ושלובו אמר, כי לאדם שיתו לפניו נתן חוכמה ודעת, זה האב, ולחוטה נתן עניין לאסוף ולכנוע, זה העבד. לתת לטוב לפני האלוהים, זה הבן, לפני שהקדוש ברוך הוא, לפי שהקדוש ברוך הוא משמר ממונם של רשעים לצדיקים. כך אמר הקדוש ברוך הוא. עכשיו סיפור יפה, מה זה קשור לנושא שלנו, נכון? בואו נראה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, הריני משים תחרות בין המלאכים, כדי שיבוא אברהם ויטול ממונם מניין, ממה שקראו בעידיין, והיא בימי אמרפל, עשו מלחמה את ברע שהיה רע לשמיים ולבריות, ברשע שנעשה רשע, שנאב שהשונא לאב שבשמיים, שם עבר שאמר העלה בעבר על במות האב, כל אלה חברו לימי כסידים שהייתה מניקה אותם כשם ששדאי מניקים את התינוק, הוא ים המלח שבעוונם נעשה אותו עמק למים מלוכים, וכן הוא אומר ארץ פירי למלאכה. למה? מרעת יושבי בה. וישובו ויבואו אלין משפט, יברך שמו, טוב זה משהו אחר. עכשיו מה הוא רוצה לומר? שגם פה יש איזו אסטרטגיה של הקדוש ברוך הוא לתת בידי אברהם את כל ממונם של הרשעים. איך? הוא עושה מלחמה בין ארבעת המלאכים את החמישה, שכולם רשעים, ואז בסוף הרכוש נופל בידי אברהם. כן. זה אלה הכוונה שהוא רוצה להיות למעלה. מה? עבר זה כנף. למה זה נקרא עמק הסידים? מישון שדיים, כן? סידים כתוב בסין. נכון? כן. הרי כתוב כולה משקה. בטרם שחט השם. האם זה שים המלח הוא מלוח זה בגלל אשת לוט? אולי? אז מה?
גם וגם?
הוא לא אמר שלא. כלומר, זה עכשיו, מה ש... מה זה הסיפור הזה? רגע, אני רוצה להסביר משהו. עמק הסידים הוא ים המלח. הרי ים המלח עשוי משני אגנים, נכון? האגן הצפוני, האגן הדרומי. נכון או לא? כן או לא? בסדר. החלק הצפוני של ים המלח הוא עמוק מאוד. משהו מדהים. 400 מטר עומק. כלומר, לא רק שזה 400 מטר מתחת לפני הים, הים עצמו עוד 400 מטר. זה שקע עמוק מאוד. אבל החלק הדרומי של ים המלח הוא 20 מטר עומק בלבד. והגיאולוגים אומרים שבמספר פעמים בהיסטוריה, האגן הזה התייבש ושוב התמלא, ושוב התייבש ושוב התמלא. וההערכה היא שבמאה ה-18 לפני הספירה, המקום הזה היה יבש. בימי משה הוא מלא במים. לכן משה כשכותב את התורה, אומר כל אלה חברו אל עמק הסידים, שאז היה שדות, סידים מלשון שדות.
זה יבש.
כן. הוא, בימי משה, ים המלח. בסדר? הגיוני או לא? עכשיו, כשזה היה עמק הסידים, זה היה מושקה. מי השקע את זה? אבל איך? איך הם משקיעים? עם איזה נחל? לא, נחל ארנון. נחל ארנון נשפך אל אמצע ים המלח בדיוק. כן, שמה יש המון מים. אז אם המקום הדרומי הוא עמק, הוא עמק סידים, אז באותם הימים זה היה פורה. והכוונה. אגב, זה מה שעשו גם בקיבוץ קליה. כשהתיישבו בקליה, הגיעו לאדמה שהייתה כולה מלוכה. אמרו, שום דבר לא יכול לצמוח פה. מה עשו אנשי קליה? היטו את הירדן. לקחו את הירדן, היטו אותו ששטף את השדות שלהם, מכל המלח, גמרו לשטוף, החזירו את הירדן. זה עובדה היסטורית. כן? אז זאת אומרת, אפשר להפוך מקום מלוח. קליה. קיבוץ קליה. כן, יודע מה זה קליה? ראשי תיבות. כן. זה ראשי תיבות. קם לתחייה, ים המוות. כן, נכון? טוב. מה? קצת ציונות, מה? משהו. כן.
המדרש מייחס פה למלכות של המים.
זה האבון. האבון, כן, גרם שבסוף, כשהיה מהפכת זו והמורה, זה גם התמלא במים מלוכים. נכון? לא, האזור ההוא לא היה מלוח. היה שדות. זה מה שאני מסביר לך. הצפוני תמיד היה מלא במים. כן, והדרומי, אז זה לפעמים כך, לפעמים כך. אז זה חלק מ... בגלל אבונותיהם קרה מה שקרה. כן. אז גם פה, שהקדוש ברוך הוא סידר, שהרכוש של סדום והעמורה יגיע לאברהם. נו, מה אתה רוצה?
בסיפור שאומר, אם אני אניח את נכסי ביד עבדי, או שניתן לו במתנה,
מה? אם המלאכים היו יודעים שהממון שלהם ייפול בידי אברהם, לא היו שומרים עליו. נכון?
לא, אבל בסיפור הוא לא אומר, זה ייפול בידי אברהם.
אבל העבד, העבד רחוק, האבא רחוק, האבא והעבד רחוקים. הבן נמצא בארץ ישראל. האבא והבן, האבא והעבד נמצאים במדינת הים. אוקיי? עכשיו, האבא רוצה לשלוח את הכסף לבן. אם הוא יגיד לעבד, תשמור על הכסף הזה לבן שלי, העבד לא ישמור. למה? מה אכפת לו? זה לא הכסף שלו. אז מה הוא עושה? הוא נותן לו את כל הכסף, רק הוא יש לו איזה פטנט כדי שהבן יזכה בכל.
זה הכל. בשביל
בני. בשביל בני, זה נכון. הבנת את המדרש. עכשיו, מה? זהו. פה אתה עובר לנקודה הכואבת. הרי בסוף אומר מלך סדום לאברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. מה אומר, אז מה משתמע מהבקשה הזאת? שאברהם יכול להגיד לא לשני הדברים. הוא יכול להגיד, אתה לא תקבל לא את הנפש ולא את הרכוש. למה? הרי מלך סדום נפל בקרב בתוך בארות החמר. אברהם הופך להיות הכובש הגדול, זה הכל שלו. אם כן, הייתה הזדמנות לאברהם להשתמש בכוח הפוליטי כדי להקים מדינה ולהפיץ את אמונתו. מה עושה אברהם? הוא אומר לו, לא רוצה, תיקח גם את זה וגם את זה, עם איכות והצרוך נעל, ואם יקח מכל אשר לך ולא תאמר, אני השארתי את אברהם.
זה צדיקות לא במקומה?
ודאי, הרי מה קורה אחר כך? אם אברהם היה לוקח את אנשי סדום תחת שלטונו, הוא היה הופך אותם לצדיקים. אבל הוא לא לקח, הם נהיו רשעים בריבוע. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מה? אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני הולך להשמיד אותם. מה מרגיש אברהם? נקיפות מצפון, זה אשמתו. ברור, זה מובן. כלומר, ההתרגשות הגדולה כל כך של אברהם, כשהוא בא להגן על אנשי סדום, מורה על תחושה של אחריות, אם כן הוא טעה. מי אמר לך שזה טוב שהוא לא לקח? זאת השאלה. הייתה כנראה לאברהם מחשבה שאולי זה לא טוב לקחת. למה? הרי הנפש אשר עשו בחרן, לפי הפשט, איך שאנחנו נובדים את הפסוקים, הוא עזב אותם בשכם. הוא בא אחר כך עם אנשים נוספים ממצרים, ואז מה קרה? גם כן בלגן, נכון? הם התחילו להריב עם לוט. רואים מקנה אברהם, רואים מקנה לוט. אז אומר אברהם, אולי זה לא טוב לקחת. פעמיים הוא ראה שזה לא טוב לקחת אוכלוסייה אחרת. אבל בארץ ישראל הוא היה צריך לקחת. זה היה יותר טוב. שמה גדעון?
הציעו לו להיות מלך.
כן, הוא אומר.
אני לא רוצה.
ואז הבן שלו עשה בעיות.
כן,
נכון.
רגע, למה בארץ ישראל כן לקחת?
כי מי שזוכה לשבת בארץ ישראל, כנראה שיש לו זכות מיוחדת. אז אם אנשי סדום והמורה ישבו כאן, כנראה שהייתה להם זכות. לפני שהם ירשיעו. כן. בואו נמשיך. וישובו ויבואו אל עין משפט. מה?
אחרי אנשי סדום, אז הוא היה מבקש מהקדוש לא להשמיד אותם.
אם אברהם לא היה אחראי אל אנשי סדום, אתה שואל האם הוא היה, אולי הוא לא היה מבקש מהקדוש ברוך הוא להציל אותם. שתי אפשרויות. או שכן או שלא. אפשרות שכן, בגלל שהקדוש ברוך הוא מודיע לו. ולכן, אולי הוא אומר את זה בפחות רגש. בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שלא, כי אז אולי הקדוש ברוך הוא גם לא היה מערב אותו. כי הקדוש ברוך הוא אומר, למה אני מערב אותו? להראות לו מה קורה. תראה מה שקרה עם החבר'ה שעזבת. כן.
מדינת ישראל צריכה לנהוג אותו דבר כמו שאברהם, או לתקן אותו?
לא הבנתי.
הרי ישבו פה אנשים, היו פה כל מיני כפרים, זה...
לא הבנתי את השאלה.
האם צריך לקחת אותם ולהפוך אותם ל...
יש לנו מצוות כיבוש ארץ ישראל, לא?
כן.
כן, אז מה?
האם לקחת אותם בתור...
צריך להפוך אותם לגרים תושבים. טוב, וישובו ויבואו אל עין משפט, היא קדש, נכון? מי זה, מי שבו ובאו אל עין משפט? מי אלה ששבו ובאו אל עין משפט? אני לא מבין, זה פסוקים מפורשים בפרשת לך לך. הציבור היושב ולומד מדרש אמור להכיר את פסוקי התורה. מה? ארבעת המלאכים, נכון? הרי מיקו את הרפאים באשתרות קרניים, ואת הזוזים בהם, ואת האימים בשבי קריאתיים, ואת החורי בערירם שעיר, עד אל פרן, אשר על המדבר. וישובו ויבואו אל אל משפט יקדש, ויקו את כל שדה העמלקי, וגם את האמורי אשר בחצצון תמר. נכון? ויצאו מלך המורה, מלך סדום, מלך המורה, מלך אדמה, ומלך בלה, ומלך צבועים, ומלך בלה יצוער, ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. נכון? אז כתוב אם כן שהם שבו אל אין משפט. מה זה לשוב אל אין משפט? הרי אם הם נוסעים מהצפון לדרום, כן, מקים את הרפאים באשתרות קרניים זוזים בעם, את האימים בשבי קריאתיים, אז הם הולכים מצפון לדרום עד שהם מגיעים מול סדום ועמורה, נכון? איפה זה האימים? איפה ישבו האימים לפנים? כתוב מפורש בפרשת דברים. אתם לא יודעים פסוקים בפרשת דברים? בפרשת דברים כתוב שהאימים ישבו במואב. נכון? כן, האימים ישבו בה לפנים. נכון? והמואבים יקראו להם זמזומים. נכון? אז זאת אומרת, הם כובשים את אזור מואב. מואב זה באותו, זה במקביל לסדום ועמורה, ממזרח. כן או לא? אז הם היו צריכים לפנות מערבה לכיוון סדום ועמורה. במקום זה מה הם עשו? המשיכו אל החורי אשר בהרירם שעיר. איפה זה הר שעיר? זה הרבה יותר דרומה. עד אל פרן, אשר על המדבר. מה זה אל פרן? אומרים, אומרים המחקרים, אל פרן זה אילת. כלומר, הם נסעו משהו כמו 300 קילומטר דרומה מסדום. חוצה עבר הירדן, נכון? עכשיו, וישובו עד עין משפט יקדש. מה זה שהם שבו? שבו צפונה. כי הם נסעו דרומה, עכשיו הם שבים צפונה. אל עין משפט יקדש. למה הם עשו את כל הסיבוב הזה? הם רצו לחסל את כל מי שמסביב לסדום ועמורה. מה זה מגלה לך? זה מגלה לך דבר מאוד חשוב. שבעצם סדום ועמורה לא היו המורדים היחידים. הם עמדו בראש קואליציה של מרידה בארבעת המלאכים האלה. זה יפה מאוד מה שאתה אומר. אבל זה אומר שהם עמדו בראש קואליציה שכללה את כל עמי עבר הירדן נגד ארבעת המלאכים. ולכן ארבעת המלאכים משמידים בהתחלה את כל מה שמסביב. מהזוזים, מהרפאים והזוזים בצפון עד אל פרן, ואז הם חוזרים עד חצצון תמר. מה זה חצצון תמר? היא עין גדי. כן, רש"י מפורש, על פי פסוק בדברי הימים, עין גדי. כלומר, הם מקיפים עד שהם מגיעים מסביב סדום ועמורה, כשלסדום ועמורה כבר אין, אין בעלי ברית. זה מלחמה עצומה, מלחמה בקנה מידה עולמי. שימו לב לדבר אחד מעניין, לאן לא נכנסו המלאכים האלה? לכנען, לאזור שממערב לירדן הם לא נכנסו. למה? מי ישב פה? תחת איזה שלטון הייתה ארץ ישראל באותם הימים? בידי מצרים. כלומר, אם הם נכנסים עכשיו למלחמה נגד מצרים, זה מלחמת עולם. זאת אומרת שבקעת הירדן וים המלח והערבה היו גבול בינלאומי בין שתי מעצמות. בסדר? בין הבבליים לבין המצרים. והם לא רצו להסתבך עם מצרים. אגב, למלך מצרים יש שם בעל ברית רציני מאוד בארץ כנען. מי זה? אברהם. זה הבעל ברית שלו. כן? נתן לו שמה, וישלחו אותו ואת אשתו ואת לא תימו הנגבה. כלומר, זה בעצם נציג של מלך מצרים שמה, ויש לו בעלי ברית, הנר אשכול וממרא. לא כדאי להסתבך. אז מה זה אומר? בדיוק, שלא. אז זה בדיוק אומר דבר מאוד מעניין, שאם לוט לא היה עוזב את אברהם ועובר לעבר הירדן, מעולם הוא לא היה מסתבך במלחמה הזאת. במילים אחרות, אברהם, שרצה לא להיכנס לאימות עם לוט, שלח אותו אל עבר הירדן והסתבך באימות גדול יותר.
למה?
כי אברהם לא רצה להיכנס למלחמות. לכן אברהם אמר, בוא נעשה חלוקה טריטוריאלית, נוותר לך. אתה תקים את האוטונומיה שלך שם, אני פה, ואז אברהם חושב על ידי כך להימלט ממלחמה, והוא מסתבך במלחמה אזורית. מי נתן להם רובים?
למה אברהם לא משתמש בכוח הפוליטי שלו עם מצרים כדי...
זה בגלל שהוא עושה בסוף. הוא לוקח את חניכיו, ילידי ביתו, 18 או 300. מי אמר לך שזה לא הרבה? במושגים של אותם הימים זה יכול להיות הרבה. יש לנו כתבי תלל אמרנה. בכתבי תלל אמרנה, אנחנו רואים מהתקופה שקצת לפני אברהם, מכתבים בין המלכים הכנענים של כנען, לבין השלטון המרכזי במצרים. מלך שכם מבקש מפרעו לשלוח לו 11 חיילים. תשלח לי 11 חיילים, אני צריך בשביל להילחם בשוסים שם של המדבר. כלומר, באותם הימים, כוח של 318 חיילים יכול להיות מאוד משמעותי. כן.
מה שכתוב הכנעני אז בארץ, זה לא שם שלטון? שם שבו בארץ?
כן, ודאי, יושב בארץ. בימי יהושע אז האזור של ההר היה כנעני, אבל אזור החוף נשאר מצרי. אם תסתכל בספר יהושע, כל האזור שנקרא הארץ הנשארת זה השלטון של מצרים. כן, התורה לא אומרת, התנ"ך לא כותב את זה, אבל זה ידוע מבחינה ארכיאולוגית, אנחנו יודעים זה המקום שבו המצרים שלטו. תלוי, אחרי 40 שנות מדבר, כן, יש כבר חיילים. טוב, וישוב ויבוא אלן משפט, התברך שמו של הקדוש ברוך הוא שכתוב בו מגיד מראשית אחרית, על ידי שעתיד משה ליטול משפטו בקדש על ידי המים, לפיכך נקרא מקודם עין משפט, ויקו את כל שדה העמלקי, לכמה דורות נולד עמלק. זאת אומרת, הרי בזמן שאברהם, בזמן שארבעת המלאכים מקים את כל שדה עמלקי, עוד לא נולד עמלק. אז איך התורה אומרת, ויקו את כל שדה עמלקי? על ידי כל זה, בסוף עתיד עמלק להיוולד. מה? לא, על ידי חטאים שנעשו באותם הימים. זאת אומרת, מה שאומר שבאופן כללי, שמגיד, הקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית. איפה רואים שהקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית? אין משפט יקדש. כלומר, כבר יש משפט שיעשה על ידי העין, דיינו על ידי המים, וזה כבר נצפה מראש על ידי הקדוש ברוך הוא. מה? עין, מה זה עין?
עין
מה זה עין? ודאי, נכון? עין רוגל. מה? אז הרי היזות לא מחזיקה מים, נכון? נכון. אבל היא מחזיקה מים, שעתיד משה ללקוט על ידם. בסדר? מה? בסדר. טוב, תת. והיא בימי אמרפל. זה שאמר הכתוב... מה? מה קרה? בסדר, כל דבר אני צריך להתייחס, והיא בימי אמרפל. זה שאמר הכתוב, בך צרינו ננגח, בשמך נבוס צרינו, קמנו. אמר רבי יצחק, בית שניים, כף עשרים, אלה כף בית אותיות שבהם ניתנה התורה. אמר אברהם, אז מה זה כף ובית? איפה הוא נמצא פה כף ובית? בך צרינו, נכון? בית וכף. אז זה 22. 22 שבאים את התורה, אז אנחנו מנצחים את אויבינו מכוח התורה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אילולא ששיתפת כבודך עמי ועזרתני, מה אדם אחד כנגד תשעה מלאכים וחיילותיהם, אלא אתה נותן ליעף כוח, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואני בשמך תרום קרני. מניין שכך כתיב, ויחלק עליהם לילה ובעבדה ויקם וירדפם עד חובה, אשר משמאל לדמשק. עכשיו מה זה בכלל צריך לנגח? יש שאלה, מה גורם לניצחון במלחמות? אדם שנלחם, או אומה שנלחמת באומה אחרת, יש לה שתי אפשרויות, או לנצח או להפסיד. כשהיא מנצחת, זה בין היתר בגלל כוח החרב, נכון? יש לה אדם, יש צבא טוב, מיומן, יש חיילים טובים, ואז אתה יכול לנצח. אבל כנראה שזה לא מספיק. אם אין מוטיבציה להילחם, אם יש לך כל הנשק שבעולם, והקורסים, קורסי מפקדים הכי טובים שבעולם, זה לא יעזור, אם אין מוטיבציה להילחם. יוצא לפי זה שמרכיב חשוב באסטרטגיה המלחמתית זה תחושת הצדק של המלחמה ושאתה בא להגן על משהו חשוב. בלי זה זה נופל. נכון? וזה בדיוק מה שנתן לאברהם או לחיילי ישראל בימי קדם או בימינו את הכוח לנצח כשאתה בא, שאתה מרגיש שאתה בא בשם אידיאולוגיה משמעותית. אז זה נקרא, בך צרינו לנגח, בך כף בית אותיות של התורה, זה מה שנותן את הכוח לנצח. זה מסביר גם מדוע היו תקופות שעם ישראל לא הצליח במלחמות, כי הוא הרגיש שהאויב שמולו הוא עומד, איננו יותר גרוע ממנו. בסדר? הרב קוק מדבר על זה הרבה בספר עדר העיקר, יש לו עמוד שלם על הנושא הזה. טוב, עד כאן להיום.